אמונה ומצוותיה, פרק למד, אמונה בדורנו, הלכה א', התעוררות הכפירה בדורות האחרונים. בדורות האחרונים, על ידי פיתוח מדעי הטבע, האדם, החברה והתרבות, התודעה האנושית התפתחה והתרחבה מאוד. תופעות טבע רבות שלא היו מובנות לאדם, נחקרו ונעשו מובנות ומוסברות. בתוך כך, התבטל ערכם של חלק מההסברים אודות האמונה שהיו מקובלים בדורות הקודמים. בעבר, כאשר השמיים נעצרו ולא ירדו גשמים, החיטה לא צמחה, מאגרי המים התרוקנו, ואנשים מתו ברעב ובצמא. כאשר התפשטה מגפה, אנשים רבים נפלו חללים, בלא שהייתה להם כמעט דרך להתגונן מפני המוות שערב להם. גם בשגרת החיים, האדם היה חשוף לסכנות חמורות, כנשיכת נחש והתפתחות מחלות זיהומיות. מתוך מצוקתו, פנה האדם אל השם בתפילה שיעזור לו, ואנשי הדת עודדו את האנשים להתפלל ולקיים מצוות, כדי שהשם יושיעם. לעומת זאת, בדורות האחרונים פותחו שיטות לאגירת מים ולהובלתם באמצעות צינורות, וכך גם בעת בצורת קשה, אנשים אינם מתים ברעב ובצמא. בזכות המחקר המדעי, נמצאו חיסונים ותרופות למחלות שבעבר היו חסוכות מרפא, ומגפות מסוכנות כמעט שאינן מתפרצות. כך תוחלת החיים עלתה מאוד. בעזרת מדעי החברה, פותחו שיטות יעילות לארגון החברה והכלכלה, ופותחו שיטות למתן סעד למחלות נפשיות. בעזרת פיתוח הטכנולוגיה, ייצור המזון, הרהיטים, הבגדים והבתים השתפר מאוד, עד שכיום אדם ממוצע יכול להאריך ימים ובתנאים נוחים יותר מאשר המלכים הגדולים בעבר. במצב שכזה, אנשים רבים שהתרגלו להתפלל ולקיים מצוות כדי להתנצל מרעב וממגפה, מעוני ומשיעבוד, חשו פחות צורך להתפלל ולקיים מצוות. תחושתם הייתה שהנה המדע ימשיך להתפתח עד שיפתור את כל מצוקותיו של האדם, ולדת לא יישאר מקום בעולם. מנגד, אנשי רוח ודת טענו בצדק שאין אפשרות שהמדע יפתור את כל מצוקות האדם, הואיל והאדם שואף לחיים מלאי משמעות ערכית ורוחנית בלא גבול, ואילו המדע יכול לספק תנאי קיום נוחים בלבד, ולא יותר. לכן היומרה תוביל לאכזבה מרה ולמשברים קשים. אמנם לא פחות מהביקורת על היומרה המוגזמת, היה ראוי לשמוח בהתפתחות המדע, ולברך את השם ולהודות לו על כך, שכן השם הוא שברא את האדם בצלם אלוהים, וחנן אותו בתבונה שבעזרתה הוא יכול להתקדם בהבנת עולמו ובשיפור חייו. וכן תקנו חכמים לברך על ראיית חכם מחכמי אומות העולם, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, שנתן מחוכמתו לבשר ודם. אולם רבים מאנשי הדת המשיכו לבסס את טיעוניהם על הקטנת האדם, והזהירו שהיצר הרע הוא שמפתה את האדם להתגאות, ולחשוב שבכוחו ובעוצם ידו יוכל להבין את הטבע ולשפר את תנאי חייו. כך, במקום להעריך את פירות המדע ולברך את השם עליהם, סברו שיש להסתייג מהמדע ולהטיל ספק באמינותו. במקביל, אנשים רבים שהעריכו את המדע, חשו שהדת אינה מועילה לחייהם ולעולם. אמונה, למד, הלכה ב' התנגשות בין המדע לדת. במסגרת הגילויים המדעיים, נדחו תפיסות שהיו מקובלות על אנשי הדת כמו על שאר בני האדם. לדוגמה, היה מקובל לחשוב שהשמש סובבת סביב כדור הארץ, והתברר למדענים שכדור הארץ סובב סביב השמש. היה מקובל לחשוב שאין בעולם יצורים זעירים שאינם נראים, והתברר על ידי צפייה במיקרוסקופ שהם קיימים. מנגד, אנשי דת שונים ראו בערעור של המדענים על התפיסות הישנות פגיעה בכבוד הדת, שכן לא ייתכן שהמדענים יודעים יותר מחכמי הדת הדגולים שחיו בעבר והסכימו למדע שהיה מקובל בימיהם. לא זו בלבד, אלא שלעיתים חכמי ישראל נעזרו במשלים מהמדע שהיה מקובל בימיהם כדי להסביר רעיונות רוחניים, וכאשר המדענים הפריחו את העמדות המדעיות הישנות, היו שראו בכך פגיעה בכבודם ובדברי תורתם, כי חשבו שגם המשלים הם תורה. יתרה מזו, היה מקובל אצל חכמי ישראל שהעולם נברא לפני פחות מ-6,000 שנה, ואילו מדענים מתחום הגיאולוגיה והפיזיקה טענו שכדור הארץ קיים מיליארדי שנים. בנוסף, פותחו תיאוריות שונות אודות התפתחות הדרגתית, אבולוציונית, של האדם מבעלי חיים נמוכים כקוף, ואילו בתורה אין זכר לכך, כך נוצרה תחושה כאילו המדע עומד בסתירה לתורה. ניתן כמובן לבאר שאין סתירה בין התורה לתיאוריות המדעיות, שכן התורה מבארת את רעיון הבריאה ולא את תהליך הבריאה לפרטיו. לכן ששת הימים יכולים להתפרש כשישה עידנים שנמשכים מיליארדי שנים, אפשר גם לבאר שתהליך הבריאה התרחש בהדרגה, כפי שמוסבר בתיאוריות האבולוציה, ואף חכמי ישראל אמרו שמעשה בראשית הוא סוד, וממילא אין להיצמד לפירושו הפשטי. כמו כן, ניתן לבאר שכוונת התורה לתאר את סדר גילוי האמונה לאדם, ולכן היא מתחילה בסיפור על אדם הראשון, שבו נפח השם נשמה אלוהית, והוא היה הראשון שיכול לשמוע את קולו של השם ולבחור אם לקיים את ציוויו, ואין זה שולל את האפשרות שאולי לפני כן התקיימו ברואים קדומים שמהם אדם הראשון התפתח. אולם חכמי דת רבים מישראל ומאומות העולם ראו בהירור על המדע שהיה מקובל בעבר פגיעה בחכמי הדת הגדולים, וכאשר עמדת המדענים סתרה תיאורים שכתובים לכאורה בתורה אודות בריאת העולם, היא נתפסה ככפירה גמורה. כך התפתחה בקרב חלק מהרבנים העמדה שהמדע מסוכן לדת, ויש להילחם בו, או לכל הפחות להחליש את מעמדו. לחיזוק עמדתם, דרשנים שונים החלו לקבץ מקרים שבהם מדענים טעו, מקרים שבהם פיתוחים מדעיים גרמו נזק, ומקרים שבהם כל הרופאים אמרו שפלוני ימות, והוא התפלל ונרפא. ואף שחכמי ישראל הגדולים למדו מדעים ועודדו את תלמידיהם ללומדם, והרמב״ם החשיב את מדעי הטבע כחלק מהחוכמה הגדולה שנקראת מעשה בראשית, והגר"א אמר שכפי שיחסרו לאדם ידיעות משאר חוכמות, כך לעומת זה יחסר לו 100 ידות בחוכמת התורה, כי התורה והחוכמה נצמדות יחד. למרות זאת, מתוך חשש שמא לימודי המדע יביאו לכפירה, היו רבנים שנלחמו נגדם. כדי לחזק את עמדתם, קמו דרשנים שטענו שאין צורך ללמוד מדעים, הואיל וניתן ללמוד את כולם מתוך התורה. אולם בעזרת המדע המשיכו לפרוץ דרכים להעצמת יכולתו של האדם ליצור מכונות, להאיץ את החקלאות, לפתח את התעשייה, המסחר, אמצעי התובלה והתקשורת ולצבור עושר לאין שיעור. וככל שנציגי הדת התעצמו ללחום במדע, גברה הביקורת על הדת. אמונה, למד, הלכה ג' תנועת הנאורות וההשכלה. במקביל לפיתוחים המדעיים התגבשה במערב אירופה תנועת הנאורות וההשכלה, שחתרה להתחדשות, מודרנה, מתוך אמונה שהאדם בכוח מחשבתו ויוזמתו יכול לשנות את העולם לטובה ולפתור את כל הבעיות שניצבות לפניו. מכוחה התפתחו רעיונות גדולים לתיקון החברה, כגון ליברליזם, דמוקרטיה, סוציאליזם, קומוניזם, תנועות לאומיות ואף פשיזם ונאציזם. רעיונות אלו חוללו שינויים מופלגים בסדרי החברה, משלטון מלוכני שאינו מעודד יוזמה חופשית, לשלטון שמעניק זכויות לאדם לבטא את כישוריו בכל התחומים, או לשלטון דיקטטורי שנועד לתקן את העולם. תנועות אלו העיצו מאוד את פיתוח המדע והכלכלה, וחזרו והעצימו את הרעיונות החברתיים ואת הצורך ליישמם. הצלחתה של תנועת ההשכלה להעצים את היוזמה, היצירתיות, המחקר והפיתוח בקרב עמי אירופה וצפון אמריקה, יצרה עושר מופלג שהושקע בהאצת פיתוח המדע והכלכלה, ובייצור כלי נשק משוכללים. בעזרתם, הם השתלטו על ארצות ויבשות ברחבי העולם, ניצלו את משאבי הטבע ואת האנשים שגרו בהן, והנחילו להם את תרבותם, כל זרם לפי דרכו. רבים מראשוני ההוגים והחוקרים של תנועת הנאורות וההשכלה, כדוגמת דקארט, לייבניץ וניוטון, האמינו באלוהים. אולם התפיסה הדתית המקובלת, שהדגישה את קטנות האדם, התנגדה לתנועת ההשכלה, ובתגובת נגד גרמה לרבים מתומכי תנועת ההשכלה להתרחק מהדת. בהמשך, התגבשה בתנועת ההשכלה העמדה שהדת מזיקה ובולמת את פיתוח האנושות, ובמקום לציית לחוקי הדת, יש להשקיע מאמץ בשינויים חברתיים, במחקר מדעי ובפיתוח טכנולוגי, כדי לגאול את האדם מעוני ומכיפוח, ולאפשר לו לבטא את מלוא כוחותיו. מנגד, רבים מאנשי הדת ראו ביומרה של תנועת ההשכלה והנאורות לשנות את העולם, התרסה כלפי שמיים, הועילו לדעתם תפקידו של האדם לציית לאלוהים ולהתפלל אליו שיגאל את האדם והעולם. רבים הזהירו כי החוצפה לערער על סדרי העולם תגרום לאסונות. הביקורת על מוסדות הדת תוביל לכפירה באלוהים ולהתפרצות מסוכנת של יצרים רעים. המרידה במלוכה תפרק את החברה ותגרום לשפיכות דמים. העצמת זכויות הפרט תפרק את המשפחה ותאיים על הלכידות החברתית. לכן האדם צריך להציב את אלוהים במרכז, תאוצנטריזם, להקטין את עצמו מול האלוהים והמוסדות שמייצגים את הנהגתו, ולא לשים את עצמו במרכז, אנתרופוצנטריזם. היה צדק בביקורת של אנשי הדת, שכן תנועת הנאורות הולידה את הקומוניזם, הפשיזם והנאציזם, תנועות שדגלו בכפירה באלוהים והתיימרו לתקן את העולם, אך בפועל גרמו לעוולות איומות ולרצח של מאות מיליוני אנשים. גם הזרם הקפיטליסטי ליברלי, שלא חרט על דגלו את הכפירה באלוהים ולא גרם לאסונות איומים, גרם צרות רבות, בהן שעיבודם של מאות מיליוני אנשים לשליטת עשירים ותאגידים, שעיבודם של עמים רבים לשליטת עמי המערב תוך פגיעה בזהותם הלאומית והתרבותית, החלשת מוסד המשפחה, כרסום בביטחון האדם בערכה ובאמונתו, והפיכת האדם לבודד מול אתגרי החיים. אולם בוויכוח העיקרי על מקומו של האדם, תנועת ההשכלה צדקה, שכן התורה היא שלימדה שהאדם נברא בצלם אלוהים, והיא שהעמידה את האדם במרכז בכך שכל מצוותיה והדרכותיה מופנות אליו, והיא לימדה שהשם הטיל על האדם את האחריות לשמור על העולם, להניגו בצדק ובמשפט ולשכללו עד לגאולתו. לכן לא היה בכוחה של הביקורת הצודקת של אנשי הדת לבלום את תנועת ההשכלה. כך, תוך חתירה לחירות, שוויון ואחווה, חוללה תנועת ההשכלה שינויים מופלגים בחיי האדם והחברה. מכוחה נפלו ממלכות וקמו תחתיהן מדינות שניסו להגשים את ערכי ההשכלה והנאורות על הטוב והרע שבהם. מערך החירות התפתח הזרם הליברלי, הדמוקרטי, הקפיטליסטי והפוסט-מודרני, כולל ההקצנות הקשות שבהם. מערך השוויון התפתח הזרם הסוציאליסטי, ומהקצנתו הזרם הקומוניסטי. מערך האחווה התפתחה השאיפה להקמת מדינות לאום, ומהקצנתו התפתחו הזרמים הפשיסטי והנאצי. אמונה, למד, הלכה דלת, משבר החילון וההתבוללות. משתי סיבות, בני העם היהודי נמשכו באופן מיוחד לתנועת ההשכלה ונתנו לה את מרצם וכישרונם. הסיבה הראשונה, במשך דורות רבים יהודים חיו בהשפלה איומה ואפליה קשה. והנה עתה קמה תנועה שטוענת שכל בני האדם נבראו שווים, וחותרת להעניק לכולם, כולל היהודים, זכויות שוות. עם הצלחתה של תנועת ההשכלה, נפתחה בפני היהודים האפשרות לממש את כישרונם ולהשתלב בתחומי מדעי הטבע והרוח, הכלכלה, החברה והאומנות, ולזכות לאושר וכבוד. הכישרון היהודי החל להבהיק, ויהודים החלו להוביל בכל תחומי המדע, החברה, הכלכלה והאומנות. הסיבה השנייה, יהודים האמינו תמיד בגאולת העולם. ולכן, החזון של תנועת ההשכלה לגאול את האדם מכל מצוקותיו, הדהד בלבבות היהודים. ככל שתנועת ההשכלה הצליחה לחולל בפועל שינויים מהפכניים יותר לקידום האדם והחברה, כך רבים יותר החלו להאמין שאכן מדובר בתנועת גאולה. כך הומעם החזון המשיחי אודות חזרת ישראל לארצם לשם קיום דבר השם והבאת ברכה לכל משפחות האדמה. במקומו הועמד חזון משיחי חדש של תיקונים חברתיים ומוסריים ופיתוח מדע וטכנולוגיה לטובת האנושות. בניגוד למה שהראה לכל שאר העמים שעברו גלות, במשך קרוב ל-2000 שנות גלות ולמרות כל האיסורים והרדיפות, עם ישראל הצליח לשרוד, כפי שהבטיח השם לעמו. שמירה זו נעשתה בנס שהתגשם בדרכי הטבע, כלומר בדרך שיש לה הסבר הגיוני. ההסבר הוא שחזון הגאולה של עם ישראל גדול ועצום כל כך, עד ששום גלות וייסורים לא יכלו לו. וכפי שכתב מרן הרב קוק, צפיית הישועה, היא כוח המעמיד של היהדות הגלותית. אך כאשר עלה חזון משיחי חלופי, הניסיון הפך להרבה יותר קשה. ראוי להוסיף, ללא המסורת היהודית וחזון הגאולה הנבואי המשיחי, תנועת ההשכלה לא הייתה קמה, מפני שלא היה עולה על דעתם של בני האדם להתיימר לחולל מהפכה ולשנות את העולם לטובה. המורשת היהודית שבתנך, אודות יציאת מצרים ומתן התורה, שחוללו שינוי מהפכני בתודעה האנושית, והנבואות שהמשיכו להדהד את חזון הגאולה, היו הבסיס להעזה העצומה ליצור תנועה שחותרת לתיקון העולם. לכן יהודים רבים חשו שתנועת ההשכלה על ענפיה השונים מהדהדת את הצפון בלבבם, וכאשר רבנים הסתייגו ממנה, טענו כלפיהם, הנה, כאשר הגאולה שכולנו ציפינו לה מתחילה להתרחש, אתם עומדים מנגד ומתכחשים לה. כך רבים מישראל הצטרפו לתנועת ההשכלה, ובתהליך הדרגתי התרחקו מהיהדות והתבוללו בגויים. אמונה, למד, הלכה ה', הבחירה והאכזבה. כדי להסביר מה השתנה בדורות האחרונים, שפתאום התעוררה ועלתה תנועת ההשכלה, צריך להתבונן בהנהגת השם בעולם. באר מרן הרב קוק, שכל עוד גזירת הגלות נמשכה כעונש על חטאי ישראל, יהודים הרכינו את ראשם וקיבלו את גורלם, כי חשו שלכך הם ראויים. ובכך הם מחפרים על עוונותיהם ועוונות אבותיהם. במשך כל אותה תקופה, היהדות התקיימה על ידי עמדה שמרנית שנזהרה מכל חידוש, שכן המטרה העיקרית הייתה לשרוד. מצב זה הקרין על כל העמים, שכן ישראל בעמים כמו לב באיברים. אולם גבול יש לעונש, וכאשר גדשה שעת הייסורים, החלה ההנהגה האלוהית לעורר את לבבות בני האדם להכיר את גדולתם ולגלות את כישרונם. מתוך כך החלו לבקש חירות לאדם ולעמים, וליצור תנאים כלכליים, טכנולוגיים ותחבורתיים שמאפשרים לממש את החזון של גאולת ישראל והעולם בנס שמופיע בדרך הטבע. אך כמו תמיד, הבחירה נתונה לאדם. האם לבטא את גדולת האדם בגאווה ובעריצות, או בהוספת טוב? גם בפני העם היהודי, לב העמים, עמדה הבחירה. להצטרף לתנועת ההשכלה העולמית ולהתאמע בה, או לקיים את הצו האלוהי ולעלות לארץ, להתגדל בתורה ובמצוות, ולהקים חברת מופת לתפארת עמנו והאנושות, עד שמציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. למרבה הצער, רוב היהודים ויתרו על החזון הייחודי של ישראל, והפסיקו לשמור תורה ומצוות. בהמשך, רבים מהם נחלו אכזבה קשה, כאשר על מזבח העולם החדש נאלצו להקריב את כל היקר להם, ואף את חייהם. יהודים רבים שפעלו במסירות נפש למען התנועה הקומוניסטית, הוצאו להורג בהשפלה על ידי שלטון הרצח הסובייטי, תוך שהם מבינים שהמהפכה לה היו שותפים גרמה סבל נוראי לאנשים רבים ואף לבני עמם. יהודים רבים שהזדהו עם התרבות הגרמנית ותרמו לה את מיטב כישרונם, הושפלו ונרצחו. על ידי פירות הפיתוח הטכנולוגי של תנועת ההשכלה, יכלו המוני יהודים לעלות לארץ ולישבה. אולם במקום שמיליוני יהודים יעלו על פסי הרכבת בדרכם לארץ ישראל, על פסים אלו הם הובלו למחנות ההשמדה. גם בין היהודים שהגרו לעולם החדש באמריקה וויתרו על המסורת היקרה וחזון הגאולה כדי לזכות בגן עדן עלי אדמות, רבים התבדו ונאלצו להתמודד עם אנטישמיות ואפליה ומערכת הערכים שרחוקה מלהיות אידיאלית. אמונה, למד, הלכה וב, אופיו של הדור החדש. כאמור, למרות כל הביקורות הצודקות על תנועת ההשכלה, כיוון שמבקריה לא עמדו על האמת שבה, לא הצליחו למנוע את הסחף הגדול של המוני האדם שהצטרפו אליה ועזבו את הדת. באר מרן הרב קוק, שבכל הדורות עד העת החדשה, עוזבי התורה היו אלו שנמשכו אחר יצרם הרע, גנבו וגזלו, בגדו ונאפו, אולם עוזבי התורה של הדור החדש מאמינים בערכי האמת והטוב, ולעיתים אף מוכנים להקדיש את חייהם למען הגשמתם. הם מאמינים שהאדם יכול להתפתח ולהבין יותר, להיות מוסרי יותר, יצירתי יותר ומאושר יותר. אך לפי מה שהיו רגילים לשמוע, תפסו את הדת כמי שעוסקת בהקטנת האדם ובהפיכתו לצייתן ולא יוזם, ומתמקדת בהלכות פרטיות, בלא הצבת חזון לתיקון העולם. לכן רבים מהם זנחו את הדת ונגררו אחר רעיונות ששבו את לבבם, בלא שאלו על דעתם שדווקא על ידי הדרכת התורה ניתן היה להעצים את כל הרעיונות החדשים, לזקקה מהשיגים ולהגשימם באופן הנכון והטוב ביותר. לכן כתב הרב קוק שלא ניתן להחזיר את הדור החדש בתשובה על ידי איומים בעונש בעולם הזה או בעולם הבא, ולדכא בכך את הרעיונות החדשים שמעוררים את מחשבתו ולבבו. מפני שגם אם ירצה להיות כפוף ושכוח, לא יוכל לעמוד בכך, כי זה נגד טבעו. הוא לא יוכל לשוב מיראה, היינו איומי עונש, אבל מאוד מוכשר הוא לשוב מאהבה, אל החזון הגדול, ולכן צריך לפנות אל בני הדור החדש מתוך הערכה לשאיפותיהם ורצונותיהם. להם אנחנו צריכים ללמד תורת חיים ממקור החיים, דרכי מוסר מלאי אורה וצהלה, דברי חן ושכל טוב מזוקקים ומצורפים של אוצר החיים לתורת חיים. לא נעשוק ממנו את כל האור והטוב, את כל הזוהר והעוצמה שרכש לו, כי אם נרבה עליהם, נזריח עליהם באור של חיים, באור אמת, המנהיר ממקור הנשמה הישראלית, ובנינו יביטו אליו וינהרו. לא נחפוץ לדכא תחת רגלינו, לא נובל להגיש לנחושתיים את הכוחות הצעירים והרעננים, המסתערים ומתרוממים. כי אם נעיר לפניהם את הדרך, נתהלך לפניהם בעמוד אש של תורה ודעת קדושים כבירי כוח לב. לשם כך, לימוד התורה בדורות אלו צריך להיות מתוך מודעות לחזון הכללי של תיקון העולם שבתורה. ומתוך הבנה עמוקה שחזון גדול זה מתגלה על ידי כל כלליה ופרטיה של התורה. וכפי שבהר מרן הרב קוק, שצריך לראות בהדרכת התורה כיצד בתוך כל הפרטים יחד נמצאת הנשמה האלוהית של שכלול העולם, בחיים, בחומר ורוח, בחברה וביחיד, וממילא נוקב האור ויורד גם כן בכל פרט ופרט. על ידי כך, לא זו בלבד שכל ההישגים של מדעי הטבע והרוח לא יפריעו לגילוי האמונה ויהיו לה למכשול, אלא יעצימו וירוממו את גילוי האמונה, וכפי שיבואר בהלכה י"ג. כדי שתלמידי החכמים יוכלו לגלות את המאור שבתורה, עליהם להפסיק לפחד מרעיונות גדולים וחדשים. וכפי שכתב מרן הרב קוק, שכדי לקלוט את האור הגדול שמתחיל להאיר באחרית הימים, בעקבתה דמשיכה, צריך להסיר את הפחד והחולשה שבהם לוקים במיוחד צדיקים וחסידים שחרדים לשמירת המסורת היקרה. אז תיקבע הגבורה במשבצת הקדושה והמחשבה תפריח. למרות שמאז שכתב מרן הרב קוק את דבריו עברו כמה דורות, עדיין הערכים של תנועת ההשכלה הם הערכים שמכוננים את חיי החברה במדינות המפותחות, ועדיין רוב ישראל אינם שומרים תורה ומצוות כראוי, ויהודים רבים מלאי רצון לעשות את העולם טוב יותר, סבורים שלא ימצאו בתורה מענה לשאיפתם. אמונה, למד, הלכה זין, המפתח לתיקון בזיכוך האמונה. באר מרן הרב קוק שכל המבוכות והסיבוכים בחיי האדם נובעים מחוסר הבנה במושג האלוהות, שהוא ים שאין לו סוף. באופן טבעי, אדם משתוקק לקרבת אלוהים, וממילא מעוניין להגדיר אותו. אולם אלוהים הוא מעל ומעבר לכל תפיסה והגדרה. רק את מה שמתגלה אלינו, אנחנו יכולים לקלוט. ולכן מה שניתן לומר על אלוהים, שהוא המקור האחד לכל הרעיונות והערכים, הכוחות והברואים. וכל מי שמנסה להגדיר אותו עצמו, או אף את כלל ההערה שהוא משפיע, חוטא בשמץ אלילות, מגביל את גילוי אורו לתחומים מסוימים, וממילא מתנכר לרעיונות ולערכים טובים שגם הם מגלים את דברו. כלומר, כאשר מגדירים את האמונה באופן מצומצם, היא אינה מכילה את כל הרעיונות שמתגלים בעולם, וממילא נוצרת כביכול התנגשות בין האמונה לאותו רעיון. לדוגמה, כאשר אנשי הדת סבורים שהשם מתגלה אך ורק על ידי ההסבר המדעי המקובל עד כה, נוצרת התנגשות בין האמונה לעמדות המדעיות החדשות. אולם באמת, השם הוא מעל לכל העמדות המדעיות לדורותיהן, שכן בכל עמדה מדעית מתגלה ניצוץ אלוהי כפי המתאים לאותו דור. וככל שהעמדה המדעית מתפתחת, כך דבר השם מתגלה על ידה בתוספת הערה. כמו כן, כאשר האמונה אינה כוללת את כל הערכים המקודשים שבאים לידי ביטוי בחיי המעשה, נוצרת התנגשות בינם לבין האמונה. כיוצא בזה, כאשר אנשי הדת סבורים שעבודת השם נעשית רק בדרך של קנייה, נוצרת התנגשות בין הדת לאמונה שנטע השם באדם, שמתוכה הוא רוצה ליצור וליזום בזקיפות קומה. אולם באמת, השם מתגלה על ידי כל הכוחות כולם, על ידי היצירה והיוזמה, האדם ממשיך את דבר השם וברכתו לעולם, ועל ידי הקנייה והזהירות, הוא מזקק את השיגים הרעים שעלולים להכשיל את יצירתו ויוזמתו. לפיכך, עלינו להתרגל לזכך את האמונה באופן שעל ידי לימודה האמונה תהיה בהשם אחד, שהוא שלמות אינסוף. כלומר, בגדולת שלמות אינסוף, שכל מה שנכנס בתוך הלב, הרי זה ניצוץ בטל לגמרי לגבי מה שראוי להיות משוער. ומה שראוי להיות משוער, אינו עולה כלל בסוג של ביטול לגבי מה שהוא באמת. ממילא ברור ששום אמונה ברעיון סופי ומוגדר לא תבטא את האמונה השלמה, ולא תניח את הדעת, ולכן לעולם יהיו התחדשויות נוספות של תנועות שמגלות את האמונה עד אין קץ. מתוך אמונה תאורה זו, נוכל לראות את אור השם שמתגלה בכל התנועות המתחדשות והעתידות להתחדש מתוך בקשת אמת וטוב. כי בכל יש ניצוץ אור, הניצוץ האלוהי הפנימי זורח בכל אחת מהאמונות השונות. לכן, במקום להתנגד להן, נרבה את האור המקורי של ישראל על כל עומקו ורוחבו, ומתוך כך נראה כיצד כל ניצוץ טוב שבכל תנועה נובע ממקורו, ואז מכל הניצוצות יתווספו ויתחדשו אור וחיים לכלל ישראל, ולבבות צמאי אורה לא ייתרו עוד בשדות זרים, אלא יביטו ויראו כי דווקא מתוך התקשרות לאמונת ישראל יזכו להגשים את כל שאיפותיהם. אמונה, למד, הלכה ח', מעמד הכופרים והטועים בעיקרי האמונה. מתוך העיון באתגרי האמונה בדורות האחרונים, נפנה להבין את היחס אל הכופרים בדורות הקודמים ובדורנו. ככלל, מצווה לאהוב כל אדם מישראל, ואפילו אם היה עובר עבירות רבות מחמת אהבתו והתגברות יצרו הרע, הרי הוא נקרא פושע ישראל ונענש עליהן, אבל לא יצא מכלל ישראל, שיש להם חלק לעולם הבא. וחובה לאהוב אותו ולחמול עליו, ולקיים כלפיו את כל מצוות האחווה שבין בני ישראל. והמוציא חוטאים כאלו מכלל ישראל, הרי הוא נוהג בדרך המינים. יתרה מזו כתב הרמב״ם, שאפילו מי שהמיל את דתו מחמת הלחץ, אף שחטא חטא חמור, נשאר בכלל ישראל ויש לקרבו ולא לדחותו, הואיל ולא החליט בבחירה חופשית לכפור בעיקרי אמונת ישראל. אמנם חוטאים שהוציאו את עצמם מכלל ישראל וקבעו בעצמם שאינם חלק מעם ישראל, אין חובה לאהוב. בנוסף למוציאים את עצמם מכלל ישראל, לדעת הרמב״ם, גם מי שבחר לכפור באחד מ-13 עיקרי האמונה, הרי זה יצא מן הכלל וחפר בעיקר, ונקרא מין ואפיקורוס, וקוצץ בנטיות, וחובה לסונאו ולהשמידו, ועליו הוא אומר, הלא משנאך השם אשנא. אמנם גם הרמב״ם מודה שהכופרים באחד מהעיקרים נחשבים כישראל, ולכן הם יורשים את הוריהם כישראל, ופותרים את היבמה מן היבום בחליצה, ואם התחתנו כדת משה וישראל, קידושיהם תקפים, אלא שהואיל וחפרו באחד מהעיקרים, אין להם חלק לעולם הבא, ובכל הנוגע למצוות האחווה, יש להתייחס אליהם כאילו יצאו מכלל ישראל. מנגד, רבים מחכמי ישראל סברו שהטועה בחלק מעיקרי האמונה נשאר בכלל ישראל לעניין מצוות האחווה, ויש לו חלק לעולם הבא. וכן כתב הראב"ד, שרבים מישראל, וביניהם גם חכמים גדולים, טעו לחשוב שאפשר לייחס ביטויים גשמיים להשם, ואין לטעון שבעקבות זאת יצאו מכלל ישראל, אלא יש להם חלק לעולם הבא. וכן דעת אריאז, כיוצא בזה כתב רבי יוסף אלבו, שלא ייתכן שהכופר בביאת המשיח, שלדעת הרמב״ם הוא העיקר ה-12, נחשב כמי שיצא מכלל ישראל, שכן בתלמוד מובאת דעת האמורה רבי הלל, שאמר אין להם משיח לישראל שכבר אכלו בימי חזקיה. הגיב על דבריו רבי יוסף, שרה למראה לרבי הלל, כלומר ימחל השם לרבי הלל, שטעה בדבריו. ואם רבי הלל נחשב כחופר שיצא מכלל ישראל, מדוע הובאו דבריו בתלמוד? ואם הביאו את דבריו כדי לדחותם, מדוע במקום להגדירו כחופר שצריך לנדותו ולהחרימו, כיבדו אותו בתואר רבי? מכאן שגם הטועה בדברים חמורים, נחשב כחלק מכלל ישראל שצריך לכבדו. וכן כתב הרדב"ז, שהטועה באחד העיקרים מחמת עיונו המוטעה, אינו נחשב כחופר, אלא כאנוס, הועיל וכך עלה לו בעיונו. וכן דעת התשבץ והרמק, וכן דעת רוב הפוסקים להלכה. כפי הנראה, לדעתם, רק מי שהמיל את דתו לעבודה זרה, יצא מכלל ישראל לעניין מצוות האחווה, ואף הוא עדיין נקרא בן אצל השם, וכל דיני ישראל חלים עליו. ואולי גם הרמב״ם יסכים שבפועל אין להוציא מכלל ישראל את מי שאינו מאמין באחד העיקרים, שכן כמעט תמיד ניתן לדון אותו לכף זכות, שאולי לא למד ויין מספיק, או שלא היה לו רב שילמד אותו כראוי, ואם כן, גם לדעתו, רק מי שהבין היטב את העיקרים והחליט לכפור באחד מהם, הוציא את עצמו מהכלל. אמונה, למד, הלכת ת' דעת מרן הרב קוק על הכופרים בעת החדשה. לדעת מרן הרב קוק, אין להוציא מכלל ישראל את הכופרים בעיקרי האמונה בדורות האחרונים, וזאת על סמך שני יסודות מרכזיים. האחד, רוב הכופרים בעת החדשה אינם עוזבים מבחירה, אלא הרי הם כאנוסים, הואיל ורוח הדור מקשה מאוד על האמונה. יסוד זה מוסכם על רוב ככל הרבנים, ורבים מהם ביססו אותו על הרחבת המושג תינוק שנשבע בין הנוכרים, שאינו יודע את יסודות האמונה וההלכה, ולכן בעבירות שהוא עובר, דינו כאנוס. וכן מה שכתב הרמב״ם לגבי ילדי הקראים, שאין להרחיקם, למרות שהקראים כופרים בעיקר השמיני. היסוד השני עמוק יותר. פעמים רבות הכפירה נובעת מהסבר מוטעה ומקטין של האמונה, ואזי כפירתם מפני שמאמינים שיש אמת מדעית ומוסרית גדולה יותר, ולכן אינם יכולים לקבל אמונה בהשם, שאינה מתעלה לאמת ולטוב שאליו הם שואפים. וכפי שכתב מרן הרב קוק, ישנם הרבה אפיקורסים שהם כופרים לפי המידה של גדרי ההלכה, אבל כשנבין לחקר נפשם, נמצא בהם קישור לתוכן האלוהי בצורה נעלמה. ומטעם זה, רבה היא מאוד הנטייה כלפי זכות וחסד בדורותינו, אפילו לאלה הכופרים המוחלטים. יתרה מזו, כתב הרב קוק, יש כפירה שהיא כהודאה, והודאה שהיא ככפירה. כיצד? מודה אדם שהתורה היא מן השמיים, אבל אותם השמיים מצטיירים אצלו בצורות כל כך משונות, עד שלא נשאר בה מן האמונה האמיתית מאומה. וכפירה שהיא כהודאה כיצד? כופר אדם בתורה מן השמיים, אבל כפירתו מיוסדת רק על אותה הקליטה שקלט מן הציור של צורת השמיים, אשר במוחות המלאים מחשבות הבל ותוהו. אבל באמת הוא מאמין בערכי האמת והטוב, הוא מאמין שיש דרך חיים נכונה, שהיא התורה מבחינתו, ולכן הוא אומר, התורה יש לה מקור יותר נעלה מזה שנציגי הדת מציגים. הוא מתחיל למצוא יסודה מגדולת רוח האדם, מעומק המוסר ורום החוכמה שלו. אמנם בפועל עדיין לא הגיע בזה למרכז האמת, אך מכל מקום כפירה זו כהודעה באמונה היא חשובה, והיא הולכת ומתקרבת להודעת אמונת אומן. לכן, יחד עם הביקורת הצודקת על הכופרים, יש לדרוש דור תהפוכות זה גם למעלה, שכפירתם מפני אמונתם באמת ובטוב שנתפסים בעיניהם כגבוהים יותר. לפיכך, סיכם מרן הרב קוק למעשה, שאין להחשיב יהודים בעלי דעות כפרניות כיוצאים מדת ישראל, אלא רק מי שכפירתו הביאה אותו לעבודת אלילים או להמרת דת, נחשב כמי שהוציא את עצמו מכלל ישראל. אמונה, למד, הלכה יוד, צמיחת האמונה מתוך הכפירה. מתוך הכפירה, האמונה תצמח ותתחדש במדרגה גבוהה ותאורה יותר, שכן הכפירה שנראית כתוקפת את האמונה, באמת תוקפת את הקליפות והסיגים שהכשיכו את אורה, עד שייחסו לאלוהים תכונות של דיקטטור עודף כבוד, שנוקם ונותר בכל מי שאינו מציית לאחת מאורעותיו, ודורש מהאדם להיכנע לו ולבטל את כל כישרונותיו ושאיפותיו, גם כשהם נראים לו כטובים. כנגד אמונה חשוכה כזו, אנשים ששואפים לחיים של חירות ויצירה, חשים חובה להתמרד. בתוך כך, הם בועטים גם בגרעין האמת והטוב של האמונה, וגורמים לצרות רבות לעצמם ולעולם. במשך הגלות, לא היה ניכר עד כמה גדול נזקם של הקליפות והסיגים שהכשיכו את האמונה. אולם כשהגיעה השעה שישראל יחזרו לארץ ישראל, ותחזור השכינה לשרות בארץ, הקליפות והסיגים הפכו למכשול גדול, וכנגדם התעוררה כפירה גדולה. עלינו להתעמק בלימוד האמונה והתורה, ולזכך את האמונה מהסיגים והקליפות שדבקו בה, ומתוך כך היא תאיר את אורה, ונבין שהשם לא רוצה לדכא את האדם, אלא להעצים אותו, לכן בראו בצלם אלוהים, כדי שיוכל להיות שותף עמו בהוספת טובה וברכה לעולם. מתוך כך יוכלו כל מבקשי האמת והטוב לדעת, שדווקא על ידי האמונה בהשם, יוכלו להגשים את שאיפותיהם באופן הנעלה ביותר. כך, כל ישראל יחזרו לקבל את התורה ברצון ובאהבה, מתוך ידיעה ברורה שרצה הקדוש ברוך הוא לזכותם, ולכן הרבה להם תורה ומצוות, כדי שיוכלו לדייק ולהעצים על ידן את כל כוחותיהם עד אין קץ. בהלכות הבאות נבאר את ארבעת היסודות שעליהם ישראל מבססים ומשרישים את האמונה. א', דרך ההתגלות שהתגלה השם לעמו ישראל במעמד הר סיני, ובכל האירועים שסביבו, כמבואר בתורה. ב', דרך תולדות עם ישראל, שהן תולדות גילוי דבר השם בעולם. ג', דרך ההתבוננות בבריאה על כל פלאיה, ובמרכזה האדם שנברא בצלם אלוהים. ד', דרך הליכה בדרכי השם, על פי הדרכת התורה. אמונה, למד, הלכה י' א', האמונה דרך ההתגלות לעם ישראל. היסוד הראשון, מבוסס על ההתגלות שהתגלה השם לעמו ישראל כמסופר בתורה. דרך זו מבררת ומדייקת את שלוש הדרכים הנוספות, שכן כל בני האדם מאמינים מטבעם, אולם משמעותה של האמונה מתבררת על ידי הגילוי האלוהי כשהתגלה השם לעמו. תמצית הגילוי במעמד הר סיני, שבו נתן השם את התורה לעמו ישראל. אולם גם כל האירועים שסבבו את מעמד הר סיני מבארים את האמונה ומשמעותה, כמובן בחמשת חומשי תורה. תחילה התגלה השם לאבות, אברהם, יצחק ויעקב, ובחר בהם ובזרעם שינחלו את הארץ ויביאו את ברכתו לעולם, כמבואר בחומש בראשית. המשך הגילוי היה כאשר גאל השם את בני ישראל ממצרים, והוציאם לחירות באותות ובמופתים כדי להעלותם לארץ ישראל, כמבואר בפרשות הראשונות של חומש שמות. בדרכם לארץ הביא השם את ישראל להר סיני, ובמעמד ניסי נתן להם את התורה, כמבואר בפרשות נוספות, בחומש שמות ובחומש דברים. מכל הגילויים הגדולים הללו למדנו כי השם מושל בכל, והוא בחר בישראל להיות לו לעם סגולה ונתן להם את התורה בגילוי שאין אחריו פקפוק. לאחר מכן, בכל משך שהותם במדבר לפני כניסתם לארץ, השגיח השם על ישראל, גונן עליהם ופרנסם, וישרה את שכינתו עליהם על ידי המשכן שהקימו במצוותו. כמו כן, בכל התורה מבוארות המצוות שנתן השם לישראל במעמד הר סיני. מצוות רבות נועדו להשריש בנו את יסודות האמונה שמבוססים על הגילוי האלוהי לעם ישראל. כדי לזכור את יציאת מצרים, שעל ידה גילה השם את כוחו בעולם ואת בחירתו בעם ישראל, מצטווינו לחגוג בכל שנה את חג הפסח, ובלילה הראשון של הפסח, שחל בתאריך שבו יצאנו ממצרים, נצטווינו לקיים את ליל הסדר כדי לספר ביציאת מצרים. כמו כן, נצטווינו לזכור את יציאת מצרים בכל הקידושים והתפילות של השבתות והחגים. בנוסף, נצטווינו לזכור את יציאת מצרים בכל יום ובכל לילה, ולהניח תפילין שבפרשיות שבהן נזכרה יציאת מצרים. כדי לזכור את מעמד הר סיני, שבו התגלה השם לישראל, עד שהאמינו בו אמונה שאין אחריה פקפוק, ומתוך כך נתן לישראל את תורתו, נצטווינו לחגוג את חג השבועות, ביום שבו התקיים המעמד. כמו כן, נצטווינו לקרוא קריאת שמע בכל יום, בבוקר ובלילה, כדי לזכור את יסודות האמונה שהתגלו לנו במעמד הר סיני. ונצטווינו להניח תפילין על זרוענו וראשנו, ולקבוע מזוזות בפתחי בתינו, שבהן מופיעים יסודות אמונת הייחוד. גם במצוות תלמוד תורה, אנחנו ממשיכים לזכור את מעמד הר סיני ומתן התורה. כדי לזכור את השגחתו של השם עלינו בכל ימי נדודנו במדבר, מצטווינו לחגוג את חג הסוכות. מתוך כך, אנחנו זוכרים את הארץ שהנחיל השם לאבותינו ולנו, ובה השם פורס את סוכת שלמה עלינו. כדי לבטא את הברית שקראת השם עם אברהם ועם זרעו לגלות את שמו בעולם, נצטווינו למול כל זכר ביום השמיני ללדתו. בנוסף, אחת המגמות העיקריות של המצווה לשבות ממלאכה בשבתות ובחגים, כדי שנוכל להתפנות ללימוד התורה. וכפי שאמרו חכמים, לא ניתנו שבתות וימים טובים, אלא לעסוק בהם בדברי תורה. הכוונה שנקדיש את חציו של היום להשם בלימוד תורה בבית המדרש, ואת חציו לעונג שבת של אכילה, שתייה ושינה. וזאת כדי שכל יהודי ימשיך תמיד ללמוד את יסודות האמונה המבוארים בתורה, ואת כל המצוות שנתן השם לישראל, שעל ידן ישראל יכולים להגשים את יהודם, להוסיף טובה וברכה לעולם. אמונה, למד, הלכה י"ב, האמונה דרך תולדות ישראל. היסוד השני, בנוסף לגילויים הגדולים שהתגלה השם לעמו ישראל בצאתם ממצרים ובמעמד הר סיני, מאז ואילך כל תולדות ישראל הם תולדות גילוי האמונה בעולם. שכן זו משמעות היותנו עמו של השם, שנאמר, עם זו יצרתי לי, תהילתי אספרו, ונאמר, אתם עדיי נאום השם. וכן נאמר בשירת האזינו, זכור ימות עולם, בינו שנות דור ודור, שעל אביך ויגדך, זקניך ויאמרו לך, בהנחל עליון גויים, בהפרידו בני אדם, יצב גבולות עמים למספר בני ישראל. כי חלק השם עמו, יעקב חבל נחלתו. כלומר, כאשר ישראל זוכים לגלות את דבר השם בעולם על ידי יישוב הארץ ושמירת המצוות, נמשכת על ידם ברכה לעולם. וכאשר ישראל מועלים בתפקידם וחוטאים, הם נענשים בארצם. ואם לא חוזרים בתשובה, הם נענשים בעונש החמור ביותר, הגלות, שנאמר, והיה אם שמוע תשבעו אל מצוותיי אשר אנוכי מצווה אתכם היום, ונתתים את הר ארצכם בעיתו יורה ומלקוש, ואספת עד עדניך ותירושך ויצריך. ישמרו לכם, פן יפתה לבבכם, וסרתם ועבדתם אלוהים אחרים והשתחוויתם להם, וחרה אף השם בכם, ועצר את השמיים, ולא יהיה מטר, והאדמה לא תיתן את יבולה. ועבדתם מהרה מעל הארץ הטובה אשר השם נותן לכם. לכן, עיקר פועלם של הנביאים היה לעורר את ישראל לשמור את דרך השם, כדי שלא יענשו ויגלו מארצם, שנאמר, ויעד השם בישראל וביהודה ביד כל נביאי כל חוזה למור, שובו מדרככם הרעים, ושמרו מצוותיי, חוקותיי, ככל התורה אשר ציוויתי את אבותיכם, ואשר שלחתי עליכם ביד עבדיי הנביאים. אולם הבטיח השם, שגם אם ישראל יחטאו מאוד, לא יפר את בריתו עמם, ולאחר שישובו בתשובה, או לאחר שיושלם עונשם, יגלם, שנאמר, וזכרתי את בריתי יעקב, ואף את בריתי יצחק, ואף את בריתי אברהם אזכור, והארץ אזכור, וכן נאמר, ושב השם אלוהיך את שבותך וריחמך, ושב וקיבצך מכל העמים אשר לפיצך השם אלוהיך שמה. אם יהיה נידחך בקצה השמיים, משם יקבצך השם אלוהיך ומשם ייקפך. והביאך השם אלוהיך אל הארץ אשר הרשו אבותיך וירשתה, והטיבך והרבך מאבותיך. עוד מבואר בנביא, שהואילו בגלות שם השם שנקרא על ישראל מתחלל, לא ייתכן שהגלות תימשך לעד, ולכן גם אם ישראל לא יחזרו בתשובה כראוי, יקדש השם את שמו, ובייסורים קשים יחזיר את ישראל אליו ויגלם, שנאמר, חיה אני נאום השם אלוקים, אם לא ביד חזקה ובזרוע נטויה ובחמה שפוכה אמלוך עליכם, והוצאתי אתכם מן העמים, וקיבצתי אתכם מן הארצות, ביד חזקה ובזרוע נטויה ובחמה שפוכה, והבאתי אתכם במסורת הברית, וברותי מכם המורדים והפושעים בי, כי בהר קודשי, בהר מרום ישראל, נאום השם אלוקים, שם יעבדוני כל בית ישראל כולו בארץ. כדי שנבין עניין זה על כל רוחבו ועומקו, נצטווינו ללמוד על הגילויים האלוהים שהתגלו לעולם דרך ההיסטוריה של עם ישראל. תחילתם בתנ"ך, והמשכם בדברי חכמים עד ימינו. כדי להשריש זאת בתודעתנו, תקנו הנביאים את צומות החורבן, 10 בטבת, י"ז בתמוז, 9 באב וצום גדליה, וכן תקנו חכמים את ימי הפורים, כדי להודות להשם שהצילנו מידי מלכות פרס, ואת ימי החנוכה, כדי להודות להשם על הצלתנו ממלכות יוון. מתוך הבנת יסוד עמוק זה, שעוסק בקשר שבין השם לישראל עמו, ניתן ללמוד ולבסס את הקשר שבין השם לאדם ולכלל האנושות. אכן, עובדה מופלאה היא שתולדות ישראל הן הבסיס לגילוי האמונה בשתי הדתות הגדולות, הנצרות והאסלאם. אלא שהואילו ואבונותינו הרבים גלינו מארצנו, מאמיניהן סברו שהם נועדו להחליף אותנו. אולם בחסדי השם בדורות האחרונים, ההבטחה האלוהית על הגאולה החלה להתקיים. ומארבע כנפות תבל, עם ישראל חוזר לארצו לבנותה ולפריח את שיממותיה. ודבר השם וברכתו הולכים ומתגלים על ידי עמו ישראל. מהרה נזכה להגשמה דברי הנבואה, והלכו עמים רבים ואמרו, לכו ונעלה אל הר השם, אל בית אלוהי יעקב, ויורנו מדרכיו, ונלכה באורחותיו, כי מציון תצא תורה, ודבר השם מירושלים. אמונה, למד, הלכה י' ג', האמונה דרך ההתבוננות בבריאה. היסוד השלישי לביסוס האמונה הוא זיכרון בריאת העולם וההתבוננות בחוכמה האלוהית הנפלאה שמתגלה בכלל הבריאה, במרחבי החלל והגלקסיות, בתא הזעיר ובחלקיקי האטומים, בימים וביבשות, בצומח ובחי. בפלא, בסגב, בעוצמה וביופי שבבריאה. השמיים מספרים כבוד אל, ומעשה ידיו מגיד הרקיע. מתוך כך, האדם מתמלא באמונה ובתודה להשם. וכפי שאמר דוד, ברכי נפשי את השם. השם אלוקיי, גדלת מאוד. מה רבו מעשיך השם? כולם בחוכמה עשית, מלאה הארץ קנייניך. זה הים גדול ורחב ידיים, שם רמס ואין מספר חיות קטנות עם גדולות. התבוננות זו גם מעצימה באדם את אהבת השם ויראתו. וכפי שכתב הרמב״ם, ואך ידרך לאהבתו ויראתו, בשעה שיתבונן האדם במעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים, ויראה מהם חוכמתו שאין לה ערך ולא קץ, מיד הוא אוהב ומשבח ומפאר, ומתאווה את אהבה גדולה לידע השם הגדול, כמו שאמר דוד, צמאה נפשי לאלוהים לאל חי. וכשמחשב בדברים האלו עצמם, מיד הוא נרתע לאחוריו, ויראה ויפחד, וידע שהוא בריאה קטנה שפלה אפלה, עומדת בדעת קלה מעוטה לפני תמים דעות, כמו שאמר דוד, כי הראה שמך מעשה אצבעותיך, מה אנוש כי תזכרנו. בכלל ההתבוננות במעשה השם, נכלל גם לימוד מדעי הטבע, שנקרא מעשה בראשית. וכפי שאמרו חכמים, שכל המסוגל ללמוד את חוכמות הטבע, כדוגמת חוכמת האסטרונומיה, ואינו לומדן, עליו הכתוב אומר, ואת פועל השם לא יביטו, ומעשה ידיו לא ראו. וכן כתב מרן הרב קוק, שהועיל והמדעים מביאים להכרה אלוהית ולאהבת אלוהים, אם כן, הם כלולים בציווי של שמע ואהבתה, שעל זה סובב והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצריך היום על לבביך. כדי לבסס יסוד זה בחיינו, קבעו חכמים שבמסגרת התפילה נאמר מזמורי תודה ועלה להשם על פלא הבריאה ועל כל הטוב שבחיים, כדוגמת פסוקי דזמרה והברכה הראשונה שבברכות קריאת שמע. כמו כן, תקנו חכמים שיברך כל אדם את השם על כל הדברים הטובים שהוא נהנה מהם, מהנעת המזון ועד הנעת הריח, וכן יברך ברכות שבח להשם בעת שיראה את נפלאות הבריאה, כדוגמת ימים, נערות ונופים מיוחדים. עוד צריך להתבונן באדם, נזר הבריאה, שגם על ידי צורת גופו האמונה מתגלה, שנאמר, ומבשרי אחזה אלוה. קל וחומר שהאמונה מתגלה מתוך התבוננות באדם על כל מגוון כישרונותיו והישגיו המופלאים במהלך ההיסטוריה, הכוללים מדע, מחקר, ספרות ואומנות, ומעל הכל המוסר והשאיפות האידיאליות שמבטאים את צלם אלוהים שבאדם. גם מצוות השבת משרישה יסוד זה בחיינו, שביום השבת אנו זוכרים שברא השם את העולם בשישה ימים, ושבת ביום השביעי, ומתוך עונג ומנוחה, לומדים בתורה על יהודו של האדם שנברא בצלם אלוהים. אמונה, למד, הלכה י' ד', האמונה המתגלה על ידי הליכה בדרכי השם. היסוד הרביעי לביסוס האמונה נפרס על כל מרחבי החיים, שבכל דרכיו של האדם ילך בדרכי השם, ימשיך את אורו וברכתו, יגלה את צלם אלוהים שבו, ויהיה שותף עם השם ביישוב העולם ופיתוחו, ובכך יהיה דבק בהשם, והאמונה תחיה אותו, כפי שנאמר, אחרי השם אלוקיכם תלכו, ובו תדבקון, שאלו חכמים, וכי אפשר לו לאדם לאחר... וכי אפשר לו לאדם להלך אחר שכינה, והלא כבר נאמר, כי השם אלוהיך אש אוכלהו, אלא להלך אחר מידותיו של הקדוש ברוך הוא, מהו מלביש ערומים, אף אתה הלבש ערומים, מהו מבקר חולים, אף אתה בקר חולים, מהו מנחם אבלים, אף אתה נחם אבלים, וכיוצא בזה. כמו כן אמרו חכמים שהדרך לדבוק בהשם היא על ידי עיסוק ביישובו של עולם. מהו מתחילת בריאתו של עולם לא נתעסק אלא במתע תחילה? אף אתם, כשאתם נכנסים לארץ ישראל, לא תתעסקו אלא במתע תחילה, שנאמר, וכי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל. וכן כל אדם צריך לכוון במלאכתו להוסיף טובה וברכה בעולם, שאם הוא בני, ישתדל לבנות בתים חזקים וטובים, ואם הוא חקלאי, יגדל פירות בריאים וטעימים, ואם הוא מייצר רהיטים, ייצר רהיטים טובים ונוחים, וכן הסוחרים צריכים לכוון במסחרם להוסיף טובה וברכה, ולהיזהר שלא לרמות במסע ובמתן, ובכך ידבקו במידתו של השם שחותמו אמת, ואם הוא מדען, יכוון לגלות את עומק. עמקי חוכמת הבורא בבריאה, וישאף שמתוך גילויים אלה תימשך ברכה לאדם ולחברה. גם בכסף שאדם מרוויח בעבודתו, צריך להוסיף טובה וברכה, לקיים את משפחתו ולחנך את ילדיו לתורה ולדרך ארץ, ולהפריש ממנו מעשר לקיום התורה ולהאדרתה, ולהחזיק בו ידי עניים. ואם הוא מגדל פירות, יפריש מהם תרומות ומעשרות לכהנים, ללוויים ולעניים. גם בנישואיו ישתדל להיות אוהב ונאמן, שבזה הוא הולך בדרכי השם, שכן רעיון האהבה והאחדות נמשך מהאהבה שהשם אוהב את ברואיו, ומהשורש האחד של כל הברואים. וכפי שאמרו חכמים, שאיש ואישה שנאמנים ואוהבים זה את זה, שכינה שורה ביניהם. גם בהולדת הילדים, חינוכם ופרנסתם, ההורים דבקים בהשם, ונעשים שותפים עמו בהוספת חיים בעולם. אמרו חכמים, שלושה שותפים הם באדם, הקדוש ברוך הוא, ואביו ואמו. בזמן שאדם מכבד את אביו ואת אמו, אמר הקדוש ברוך הוא, מעלה אני עליהם כאילו דרתי ביניהם וכיבדוני. בתוך כך למדנו שגם מצוות כיבוד הורים קשורה לכבוד שמיים. עוד ישנם חוקים, כגון האיסור לאכול מאכלים שונים, כדוגמת חיות טמאות או בשר בחלב, שעל ידי שמירתם אנו דבקים בהשם גם באכילתנו. כדי שנוכל לדבוק בהשם בכל דרכנו, נתן לנו השם את תורתו ומצוותיו, ועל ידי ההתמדה והעמקה בלימוד התורה והחריצות בקיום המצוות, אנו זוכים לבסס את האמונה בחיינו, לדבוק בהשם ולפעול לתיקון העולם. זהו שנאמר, בכל דרכיך דעהו, והוא יישר אורחותיך. אמרו חכמים, זוהי פרשה קטנה, שכל גופי תורה תלויים בה. יהי רצון שהאמונה תאיר את חיינו, ומתוך הזדהות מלאה, ולא מתוך פחד, נלך בדרכי השם, נעסוק בתורה ובמצוות, ניישב את הארץ, נעשה צדקה ומשפט. וכל הפתרונות שהעניק המדע למצוקות האדם, ייתנו לנו הזדמנות לעלות לרמה גבוהה יותר של אמונה. שכן במצב הקודם שבו האדם חש חרדה מתמדת מפגעי הטבע, רוב האנשים התקשרו אל השם מיראת העונש, מתוך תחושה של כפייה, מחשש שאם לא יקיימו את המצוות, יאנשו בעולם הזה או בעולם הבא. ובזכות השכלולים הטכנולוגיים, הפנייה אל השם לא תהיה רק עבור הצלה מפגעים, אלא בעיקר מתוך רצון טהור ואהבה. מתוך כך, נתפלל להשם שיעיר על ציון אור חדש, ונזכה כולנו לדבוק בו ברצון טהור ובלו שום כפייה, שנאמר, והיה ביום ההוא נאום השם, תקראי אישי, ולא תקראי לי עוד בעלי, והסירותי את שמות הבעלי מפיה, ולא יזכרו עוד בשמם, וחרתי להם ברית ביום ההוא, עם חיית השדה ועם עוף השמיים ורמס האדמה, וקשת וחרב ומלחמה אשבור מן הארץ, וישכבתים לבטח, והרסתיך לי לעולם, והרסתיך לי בצדק ובמשפט ובחסד וברחמים, והרסתיך לי באמונה וידעת את השם. ויסיר השם את כל המחיצות שנוצרו בעקבות החטא, והאור האלוהי יאיר ויחיה עדי עד, שנאמר, בילה מוות לנצח, ומחה השם אלוהים דמעה מעל כל פנים, וחרפת עמו יסיר מעל כל הארץ, כי השם דיבר. ואמר ישראל ביום ההוא, הנה אלוהינו זה קיווינו לו ויושיענו, זה השם קיווינו לו, נגילה ונשמחה בישועתו.